בפעם הקודמת דיברנו בסיעדת דשמיא על כשרות של כל מיני דגים שאין עליהם הכשר רציף משעת אין עליהם השגחה רצופה בשעת הייצור, מגיעים אלינו בארץ כשהם ארוזים וחתומים, האם מותר לקחת? אמרנו לגבי מושט, בוודאי שאפשר להקל. מי שמקל גם לגבי דגי טונה בארץ, כל הטונה שמגיעה זה כבר בכשרות, אבל מי שנמצא בטיולים, מקומות שחוץ הארץ, שאין שם הכשר, הקופסות של השימורים של הטונה הם בלי הכשר, יש על מה לסמוך. ולמה? כיוון שהמפעלים מקפידים מאוד לא לערב שום מין דג אחר חוץ ממה שכתוב על האריזה. זה חזקה אומן, איננו מראה את אמנותו. זה לא רק עניין של כשרות, זה גם כן עניין של האיכות של הייצור. המפעל מותאם דווקא לסוג המסוים של אותו דג, כל שינוי אחר עלול להזיק לו. לכן מראש הם לא מתעסקים בדברים שונים. היה מקרה, סיפר אחד משגיחים, ראיתי כתוב, היה ייצור באזור דרום אפריקה, יש שם מדינה שמתעסקת הרבה בדייג. שם היה ייצור של דג שנקרא טונה אלבקור, דג מאוד יקר של טונה, בארץ זה כמעט לא מצוי. אז הבעל המפעל העמיד משגיחים מטעמו, בשביל לברור את הדגים שמגיעים. הדגים מגיעים כבר אחרי ברירה ראשונית, למפעל, עושים את הברירה בספינות כבר, ואמר שיברו שרק אלבקור ייכנס לפס ייצור. ואמר להם, כל מי שימצא דג אחר חוץ מאלבקור, ייקח אותו לעצמו, אלבקור תכניסו, מה שדג שונה, תיקחו אותו לעצמכם. זה פועלים שחורים, עניים, מסכנים. במשך 5 ימים שהיה שם משגיחים שלנו, של היהודים, אף אחד לא מצא מהפועלים שלהם את דג אחר. כולם חזרו, קיבלו את השכר לפי השעות, השכר היומי שלהם, אבל אף אחד לא חזר לבית שלו עם סל מלא דגים, או סל אפילו חצי דג. כל הדגים היו אך ורק את האלבקור שלהם. רואים מכאן כמה מקפידים, כמה חשוב להם האחידות של הייצור. אבל יש בעיה אחרת בדגים. הדגים אומנם במפעל הם כבר ממויינים וטובים, אבל לפני שמגיעים למפעל הם עוברים את הדייג. בדייג, עכשיו זה לא דייג שהדייג יושב על אבן על שפת הים ודג דג ועוד דג ועוד דג, זה ספינות שיוצאות למרחבי הים, ושם דגות את הדגים, מאחסנות אותם בתוך המכלים שלהם. עכשיו, המכלים שלהם בדרך כלל עשויים מלאים מים, ומים מצוננים, ולשם מכניסים את הדגים. עכשיו, הרבה פעמים יש גם כן בשעת הדייג, זה לא דייג טהור של טונה. עם אותו שלל עולה גם כן דגים אחרים שהם לא כשרים, והכל מוכנס למכלים, טהור וטמא, אז גם אם הרוב טהור, אבל יש לנו שאלה, הרי יש לנו דין כבוש, הרי הוא כמבושל. כלומר, אדם לקח חתיכה של בשר, למשל, בשר טהור, בשר כשר, וחתיכה של בשר שאיננו כשר. הכניס את שתיהם לתוך כלי מלא מים למשך 24 שעות. הלכה אומרת במקרה כזה, הבשר הטהור, הבשר הכשר, קיבל טעם מהבשר שאיננו כשר. כביכול התבשלו שתיהם ביחד, כבוש, הרי הוא כמבושל. כיוון שנכבש במים היה ביחד 24 שעות, יש לו דין של כבוש וכמבושל. יש תמיד חכם גדול בירושלים, שמו הרב אברהם דוד מוסקוביץ. הוא משגיח כשרות, עבד בבלת של בז ועוד כמה גופי כשרות. הוא באמת עשה תחקיר על הנושא הזה של כבוש בדגי טונה. האם יש שאלה בדבר הזה או שהדבר מותר? עכשיו הוא מתאר, אומר, יש כמה סוגי צדה של הדגים. כל מין דג מסוים, יש לו את השיטות איך לתפוס אותו. בדרך כלל בדגי טונה, השיטה, מה שמצוי ברוב המינים של הטונה, השיטה זה נקרא, אני לא זוכר את השם שלה, אבל זה לוקחים את הספינות מגיעות לאותם מקומות של הלהקות של הטונה. הרי דגי טונה זה דגים נודדים ממקום למקום. יש מקומות שיש להם את האוכל, מקום שהם מטילים את הביצים שלהם, אז יודעים מראש פחות או יותר איפה אמורים להיות הדגים, איפה אמורים לעבור הלהקות, מכינים להם פיתיונות, וכאשר מגלים איזה להקה, הספינה, ספינת דג גדולה, היא יכולה להגיע עד 100 מטר, ופחות או יותר 70 מטר, זה הגודל הממוצע של הספינות. עכשיו היא מגיעה לאזור של הלהקה, ואז עושה רשת הקפה, ככה זה נקרא, נזכרתי. יש לה עוד סירה קטנה, שאם מגיעים לאזור של הלהקה, היא מורידה את הסירה, ומתחילה לפרוס רשת מסביב לדגים. רשת, הקוטר שלה בערך קילומטר, ואז היא מקיפה את הדגים במעגל בסיבוב, ופורשת את הרשת מסביבם. העומק של הרשת בתוך המים זה 200 מטר. האורך שלה זה סביבות ה-3 קילומטר, ובעשה את זה בעיגול, זה יוצא לנו בערך ההיקף, הקוטר של הרשת זה קילומטר, בריכה של קילומטר, בעומק של 200 מטר. זה מקיף את הדגים האלה, את הלהקה שצריכים לצוד אותה, שרוצים לצוד אותה. הממוצע, מה שהרשת יכולה להכין לתפוס בתוכה, זה יכולה לעמוד בלחץ של 350 טון דגים, עד כדי כך. זה פחות או יותר גודל של להקה ממוצעת. לפעמים יש להקות יותר גדולות, של 500 טון של דגים. מקרה כזה, אז זורקים למים איזה פצצה כדי שהדגים יתפזרו קצת. לפעמים רוב הדגים בורחים לפני כן. אבל זה הממוצע פחות או יותר. כאשר הרשת נסגרת, מקיפה את הדגים, השלימה את הסיבוב, הסייר הקטנה, את הסיבוב, עד שהקיפה את כל הדגים ברשת, אז רוכסים את הרשת מלמטה, יש איזה כבל שמושכים אותו, והרשת נסגרת מלמטה, ואז כביכול נעשינו כמו בריכה גדולה, שהיא קילומטר מרובע, ועומק של 200 מטר, והדגים שם כלואים, אינם יכולים לצאת, ולא להיכנס כמובן. לאט לאט מקטינים את הקוטר של הרשת, מצמצמים את הגודל עד שזה נהיה כמו כלוב קטן, מצומצם, מלא דגים, שהם לא יכולים כמעט לזוז, ויש איזה מנוף עם רשת, מתחילים לשלוט מאותה הבריכה, מאותו מקום של הרשת. כל פעם, 3, 4, 5 טון בבת אחת, ודוגים את הדגים, מכניסים אותם לספינה. הספינה, יש לה מחלים למטה, בבטן של הספינה. הגודל הממוצע של המחלים, הגודל הכולל שלהם, זה סביבות ה-100,000 טון. זה הקיבולת של הספינה, לפעמים זה מחל אחד גדול, לפעמים זה מחלים מחולקים, אבל המערכת של המים שבתוך המחלים, זה הכל מחובר, כל המחלים מחוברים זה לזה. כדי לשמור לדגים בצורה טובה, אז צריכים שהם יהיו במצב קפוא, שלא ירקבו חלילה. הספינה יכולה לשהות במים 5-6 חודשים עד שהיא חוזרת. להקפיא את המים עם הדגים זה לא שייך לעשות את זה, כיוון שכשהמים קופים, הנפח שלהם גודל, ועלולים לפגוע בצינורות, בדגים עצמם. לכן מה שעושים, מכניסים למים הרבה מלח, מליחות 10%, 20%, וידוע שמים שהם מלוחים, אז נקודת הקפיאה שלהם זה לא 0 מעלות, זה הרבה מתחת ל-0. אז מקרים את המים מתחת ל-0 מעלות, המים עדיין נשארים במצב נוזלי, אבל מצד שני הם קפואים מאוד. ואז מכניסים את הדגים, הרשת המנוף מכניס כל פעם 3-4-5 טון, הפועלים עובדים לברר את הדגים מטונה מלא טונה, מה שהם רוצים להכניס לתוך השטונה שהם צריכים לברור, שצריכים להכניס את זה למחלים, מכניסים את זה לתוך הפתחים של הבית קיבול, גורם להקה 1, 2, 3, עד שהם עושים את העבודה וחוזרים לחוף. יכול להיות אחרי חודש, יכול להיות אחרי 4 חודשים, הכל לפי העניין. אומר הרב מוסקוביץ' שהזכרנו, אומר המציאות בדרך כלל בדגי טונה, מה שהציד של הרשתות האלה, שרוב הפעמים הלהקה היא אך ורק דגי טונה. אומנם יש באמת הטונה, הם אוכלים דגים אחרים, שרואים להקה, אולי התבייתה על איזה להקה אחרת של דגים לאכול, אבל המציאות היא שרוב דגי המאכל של הטונה, מה שהטונה אוכלת, זה דגים קשרים, זה סרדינים, זה אנשובי, דגים קטנים יותר שגם הם קשרים. אז גם אם נתפס פה בשם בלהקה דג שאיננו קשר, דג אחר מהטונה, בדרך כלל זה דגים קשרים. מה שכן מצוי לפעמים, שנכנסים שם גם כן דולפינים ביחד עם הטונה. הטונה, יש לה את הדגים שלה שאוכלת, מהשאריות הדולפינים אוכלים. פעם באמת עד לא מזמן, היה אפשר גם כן לשווק בשר של דולפין, לקרוא לו טונה. לפני כמה עשרות שנים, אז ארגוני הגנת הטבע קמו על זה, ראו על זה גול צעקה. איך ייתכן, זה דבר, היה מוגנת, לכן הפסיקו עם הדבר הזה. ולא זו בלבד, אלא גם כן משתדלים כמה שיותר לא לפגוע בדולפינים. זה חוק, כנס כספי כבד, זה לא משתלם להם. לכן גם אם במקרה ניצודו ברשת כמה דולפינים, אם יש, עושים את הכל בשביל להתפטר מהם. שנת 1999 עשו מבדק, מתוך כל הדייג שנעשה בעולם, רק 500 דולפינים עלו בטעות ומתו ברשתות של הדייגים. כל השאר ניצלו. אז תערובת באמת לא כל כך מצויה, אבל פה בשם יש כל מיני קרישים, כל מיני דגים קטנים שכן מצטרפים לטונה וניצודים שם. אומר, אבל למרות הכל המציאות שהם לא מגיעים לאחד מ-60. הרי הבית קיבול של הספינה אומר שם זה 100,000 טון או אפילו 110,000 טון, זה הבית קיבול של הספינה, עם כל המים, עם כל מה שיש שם. עכשיו, כמה שיהיה דגים טמאים, אומר, בדרך כלל אם זה כמות מכובדת של דגים שונים, אז שורים את זה, אותם במיכל נפרד. אבל גם המקרה הכי גרוע מגיע ל-200, 300, 400, 500 קילוגרם, לעומת 100,000 טון של הקיבולת של, של הדגים השני, של דגי הטונה הקשרים. אז כמובן שיש לנו ביטול ב-60 וזה מותר. אבל יש דגי טונה אחרים יותר יקרים. אנחנו דיברנו על טונה מצויה, מה שמוכרים בארץ נקרא טונה מיזן ספק ג'ק. זה, אומנם זה לא טונה האמיתי, זה, מבחינה מדעית זה לא נקרא טונה, אבל מבחינה מסחרית זה כן נקרא טונה. היא יותר זולה, היא יותר מצויה, 50% מהשיווק בעולם של הטונה זה הספק ג'ק הזה. ובארץ זה כבר קרוב ל-90%, זה הטונה הזאת. בדרך כלל בטונה הזאת יש פחות בעיות. מה שכן, יש טונה שנקראת אלבקור. זו טונה יותר יקרה, מוכרים אותה יותר במדינות עשירות. הדג שלה גם פחות, לא הרבה מוצאים אותה. עכשיו שם היא לא חיה בלהקות גדולות, היא חיה יותר בלהקות מצומצמות. השיטה שם זה על ידי רשת שמלאה חכות, 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 וניצודים שם ביחד עם הטונה הזאת עוד הרבה דגי לוואי אחרים. ושם ייתכן באמת שבמיון של סינה, עם כל ה... שממיינים, אבל לא יהיה אחד מ-60. זה באמת בעיה. יש כשרות של הרב לנדה, הם טוענים שבכל דגי הטונה למיניהם, התערובת עלול להיות 15%. זה קצת מוגזם לנו דעתי, זה קשה להניח שיהיה ככה, אבל ככה הם טוענים. היום 5%, זה גם כן אולי מתקבל על הדעת, אבל אחד אומר זה פחות מחצי אחוז, אחד אומר 15%, זה קצת נראה לי לא לעניין. בכל אופן, עכשיו נדבר על מקרה שאנחנו מסופקים, לא יודעים, הטונה הזאת, היה שם 60 או לא היה שם 60. אמנם היה השגחה במפעל, הכל בסדר, או שלא היה השגחה, אבל אמרנו שמעיקר הדין, אלה שמקילים לאכול בלי השגחה, מותר. אבל מה יעדים במקרה, זה המציאות, שאני לא יודע הטונה הזאת, כמה היה 60, היה 60 או לא היה 60. גם הרב מוסקוביץ' אומר שבדרך כלל יש 60 בטונה, מה שמושווק בארץ, הספק ג'ק, הוא מקביל, אומר, זה ראיתי במפעלים, בספינות, באזור אמריקה הדרומית, באזור תאילנד, שם זה המציאות ככה. מקומות אחרים אומר, אין לי אחריות. יש בווייטנאם מקומות אחרים שמתפתחים, שם הספינות פחות מתוחזקות, ההיגיינה פחות, הברירה היא פחות, הוא לא לוקח אחריות מה הולך שם בספינות. ייתכן שיש 60 כנגד הדגי לוואי שאינם טהורים, ייתכן שלא יהיה 60. מקרה כזה מותר, מחמת הספק לקחת או לא. אז כבר הגדרנו שיש כלל כבוש, הרי הוא כמבושל. יש מחלוקת באחרונים, מה הדין בספק כבוש, ויורד הסימן קופה בהתחלה, אז נחלקו האחרונים. דבר שאני איני יודע, נכבש או לא נכבש, מותר או אסור. אז יש תשובה ביבי עומר, הוא כותב שבמקום צורך אפשר להקל בזה. למה? כיוון שיש מחלוקת, מה בכלל נקרא כבוש? אמרנו הדוגמה הפשוטה בתחילת הדברים, בשר כשר ששריתי אותו בתוך מים עם בשר שאיננו כשר, במשך 24 שעות היה ביחד במים, זה נקרא כבוש וזה אסור. אבל זה לא מוחלט בראשונים. יש דעות שאין כבוש אלא בחומץ, אלא בדברים חריפים. או יש דעות שכבוש זה דווקא 3 ימים. אבל ב-24 שעות אין לי בזה כבוש. אומר הרב עובדיה, בצרוף כל הדעות האלה, שאין כבוש אלא אחרי 3 ימים, ודווקא בדברים חריפים, אז ב-24 שעות נכון שאנחנו מחמירים, אבל בספק כבוש, עד כדי כך לא נחמיר. אומר גם מאכל היה לזה חזקת היתר, הוא היה עד עכשיו מותר. מי אמר שהיה 24 שעות? אולי היה רק 22, אולי היה רק 23. לכן במקום צורך, מקל בזה מרן הרב עובדיה. זה לגבי כבוש, ספק כבוש רגיל, שאדם קורא לו במטבח לפעמים. שלא יקרה, אבל אם קורה, יש מקום להקל. בדגי הטונה, הצירוף שכבוש זה רק 3 ימים, ודאי שאיננו שייך. הדגים שם שוהים שבועות וחודשים ארוכים, הטמאים ביחד עם הטהורים. אז הצירוף הזה לא שייך. גם לומר שהכבוש זה רק בדברים חריפים, אבל במים זה לא שייך כבוש, גם זה לא נכון. ולמה? כי המים האלה שבתוכם שרויים הדגי הטונה עם הדגים הטמאים, זה מים מלוחים מאוד, 10% מליחות, לפעמים 20% מליחות, אז זה כבר נקרא דבר חריף. היה מי שרצה לומר, ראיתי אחד שכנראה לא שם לב, היה פשוט שאין בזה דין של כבוש. ולמה? האחרונים כותבים שכבוש דווקא בדבר שהוא לח, אבל דבר שהוא כפור, אין בזה דין כבוש. שם הסוגיה לגבי העכבר שנמצא בתוך השומן. בזמנם באירופה היו אוגרים שומן בזמן השחיטה של האווזים, שורים אותו בתוך חביות, ובימי החורף מסתפקים ממנו, אוכלים אותו לשימוש, למאכל, למאור, למה שצריכים. עכשיו, אכלו קצת מהשומן שבתוך החבית, עכשיו חוץ מהכבוד, באמצע החבית מוצאים שם עכבר. עכבר נפל ומת שם, תמר בתוך השומן. מותר או אסור. אחרונים כותבים שאם באמת כתוב כבר בראשונים, שאם השומן הזה היה קרוש, היה כפור, אז זה לא נקרא שהעכבר נכבש בתוך השומן. למה? כי אין כבישה אלא בדבר לה. דבר יבש, הוא לא מפליט, הוא לא מבליע. אומר החכם הזה. אז גם כאן, כיוון שהמים מתחת לאפס, הקרים מאוד, אין בזה דין כבוש. הוא לא שם לב. זה לא העיקר מה המעלות של המים, האם מעל האפס או מתחת לאפס. זה לא משנה. הרעיון הוא האם זה מדובר כאן על דבר נוזלי או על דבר מוצק. בשומן שמצאו בתוך האחבר, מה שכתוב בסימן גובדל, שזה לא נקרא דין כבוש, זה כאשר השומן מוצק והאחבר לא יכול להתנוענע שם. זה כמו מרגרינה, אי אפשר לזוז, וזה אין כבוש. אבל כאשר המים עדיין נוזליים, למרות שמדובר כאן על מים שמפחת המעלות הם מתחת האפס, זה לא מעניין אותנו. עדיין גם בזה יש דין כבוש, מפליץ ומבליע לכל דבר. אז מה נעשה במקרה הזה? אז יש הגמרא מסכת חולין דף צדיק ט' מקשה. כתוב במשנה שדג טמא שכבשו עם דג טהור, רבי יהודה אומר עד 200 הוא אוסר, יותר מ-200 הוא לא אוסר. כלומר אם יש פי 200 כנגד הדג הטמא, זה כשר, זה בסדר. שואלת הגמרא, הרי רבי יהודה אומר שמין במינו איננו בטל. אנחנו תופסים שמין במינו בטל ב-60, אפילו פחות מזה לפעמים, אבל רבי יהודה סובר שדבר שהוא מין במינו, איסור שיתערב בהתר, והכל ממין אחד, למשל אין שלנו בשר שהוא כשר, בשר שאיננו כשר, אבל הכל בשר, אז ב-200, אפילו ב-1000 איננו בטל, ככה דעת רבי יהודה, יש לו את הסיבה שלו, לחלוק כמותו, אבל ככה רבי יהודה תפס. שואלת הגמרא, למה רבי יהודה מקל דג טמא שכבשו עם דג טהור ב-200, הרי זה מי ממינו? עולה הגמרא כן, שאני ציר דזעה בעלמא הוא, הציר של הדגים שנכבש, הדג שטמא עם דג טהור, אז זב מהם ציר, על ידי המלח, על ידי הכבישה, הציר מלטף מהם, מתאסף מהם הלחלוחית שצבורה בתוך הגוף שלהם, ועוברת מאחד לשני, מדג אחד לחברו. זה נקרא הציר, והציר הזה הוא זהה בעלמה, הוא לא הממשות של הדג. לכן רבי יהודה מקל בזה ב-200. מסבירים שם ראשונים, התוספות, הרמב"ן, הרשב"א, מה זה שאני ציר זהה בעלמה הוא? כיוון זה לא הממשות, זה אסור רק מדרבנן. אז בדרבנן רבי יהודה מקל שמספיק 200, לא צריך 100. מזה לומדים הרבה ראשונים, שציר דגים, מה שיוצא מהם על ידי המליחה, איננו אסור אלא מדרבנן. ככה הסכמת רוב ככל הראשונים. לוקשה לראשונים, הרי כתוב, וזה לכם הטמא, אלה הטמאים לכם, וכתוב בתורת כהנים, הטמאים לכם לרבות צירם ורוטבם, וכיפה שלהם, רואים מכאן שהציר של הדגים זה טמא, הפסוק ככה דורש. אז יש מראשונים שאמרו שזה רק אסמכת בעלמא. באמת מדאורייתא זה טהור, רק חכמים באו ועשו את זה, מצאו לזה סמך בפסוק. טמאים הם מלאכים. יש מראשונים אמרו, כן, זה דרשה גמורה, זה אסור מהתורה. אבל מה שכתוב צעירם ורוטבם זה לא בדיוק. רק רוטבם, אם בישלת את הדג הטמא הזה, זה אסור מהתורה. זה הרוטב שהתמצא מהגוף שלו. אבל הציר שזה הנוזלי, הלחלוחית נמצאת בין המוצק, בין החלקים של המוצק, זה אסור רק מדרבנן. בין כך ובין כך הסכימו רוב הראשונים שציר דגים טמאים איננו אסור אלא מדרבנן. מה אכפת לי? אם זה אסור מהתורה, ספקו להחמיר. אם אסור מדרבנן, ספקו להקל. על פי זה כותבים הראשונים, אם אדם מגיע לשוק ורואה מוכר דגים גוי, מביא את הסחורה שלו למכור שם בשוק, רואה שם בין הדגים המלוחים, רואה שם דג טהור. מותר לו לקחת או אסור? למה שיהיה אסור? הרי זה דג טהור. אבל אולי כשאשר מוכר מלח אותו, הרי הוא לא היום דג אותו והביא אותו לכאן. הדג הזה עבר לו מהים עד שהגיע לכאן, עבר הרבה גלגולים. אולי בדרך זה נמלח עם דג טמא בדרך. אומרים הראשונים הסמק ו... הראש, הרשב"א, כך פוסק הגמרא בסימן פ"ג, שלא חוששים לדבר הזה. כיוון שציר דגים טמאים איננו אסור אלא מדרבנן, אז נו, אז גם אם היה נמלח עם דגים טמאים זה אסור רק מדרבנן. עכשיו, אתה לא בטוח. אולי נמלח עם דג טמא, אולי לא נמלח עם דג טמא, אולי מלחו רק את הדגים הטהורים לבד, בלי תערובת של טמאים. ספק דרבנן, להקל. לכן מותר לך לקחת, לקנות את הדג הטהור שאתה רואה אצל הגוי, למרות שיש חשש שהדג הזה נמלח עם דג טמא. לכאורה גם במקרה שלנו, אמרנו שציר דגים טמאים איננו אסור למדרבנן, עכשיו אנחנו מסופקים. הספינה עכשיו שהביאה את הסחורה של הדגים, הטונה עם שאר הדגים הטמאים למפעל. במפעל אנחנו ברוך השם סמוכים ובטוחים שעשו ברירה כמו שצריך, אבל בספינה שם, לפני שעשו את הברירה, היה 60 כנגד הטמאים או לא היה 60? ספק דרבנן להקל. ככה נראה לכאורה. אבל זה לא פשוט. למה? השח והטז ועוד הרבה אחרונים, פרי חדש, כולם כותבים, כל מה שציר דגים טמאים אלינו אסור להם מדרבנן, זה ציר שיוצא על ידי מלח. אדם לקח דג טמא ומלח אותו, שם עליו מלח. טבעו של מלח למצוץ, להפליט את הנוזלים שנמצאים בתוך גוף הדג. כמו שעושים מליחה לבשר, לעופות, המלח מפליט את הדם מתוך הבשר, ככה גם כן המלח מפליט את הציר מתוך הדג. זה דרבנן. לקחת הדג טמא, מלחת אותו, המלח מצץ והפליט ציר מהדג, זה אסור מדרבנן. אבל אם אדם כבש, לקח דג טמא, כבש אותו מדג טהור בתוך מים, זה כבר, יש שם דין של כבוש, הרי הוא כמבושל. זה לא ציר דגים, זה ממש הרותם של הדגים הטמאים. זה אסור מהתורה. ככה כותב השח, ככה הפרי חדש, ככה התז, ככה עוד הסכים הרבה אחרונים. לפי זה במקרה שלנו, שאומנם במים האלה שבתוך הספינה, בבטן הספינה, במחלים, זה מים עם מלח, אבל זה לא רק מלח, זה גם מים. כבוש, הרי הוא כמבושל, לפי השח, זה ספק דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. אבל דברי השח לא מוסכמים. יש מהלכת יעקב, מקשה על השח הרבה קושיות. אומר, אין הבדל בין ציר שיוצא על ידי מליחה לבין ציר שיוצא על ידי כבישה. שניהם עשויים רק מדרבנן. וכמו שמליח הרי הוא כרותח, אתה לא אומר זה מהתורה. זה כרותח, זה כמו רותח. אתה אומר רק מדרבנן על ידי מליחה. אז הם כבוש, הרי הוא כמבושל, זה לא ממש כמבושל. מציע הרבה מקומות שהכבישה היא לא באותה איכות כמו בישול גמור. לכן זה רק מדרבנן. הוא הביא לדבריו כמה ראיות. באמת, מדברי בית יוסף בסימן פ"ג בהלכות דגים, נראה מדבריו שהוא לא מבדיל בין ציר שיוצא על ידי מליחה לציר שיוצא על ידי כבישה. משמע שהוא נוטה יותר לומר שזה דבר מדרבנן. זה לא כל כך ברור בדעת מרן, כמרן לא ירד לדברים האלו, הוא לא גילה דעתו בפירוש, אז זה המשמעות. יש כאן גמרא מסכת עבודת זרה דף מ. שם כבר הזכרנו את הפעם הקודמת, נחלקו המוראים לגבי הכרת הטרית. טרית זה דג טרוף, דג שהוא מחותך ומרוסק, שהגויים מוכרים אותו. עכשיו, אם היא מרוסקת לגמרי, בוודאי שאסור לקחת מהם, זה משנה מפורשת. אם הטרית, אם הדג הזה, הוא איננו מרוסק לגמרי, אז אפשר להכיר אותו קצת, וזה נחלק, הוא האם מותר לקחת או אסור לקחת. עד כמה יהיה אפשר להכיר אותו? אז יש אומרים שמספיק להכיר את הראש שלו, אם אתה רואה שהראש שלו, שזה דג טהור, תקנה אותו. זה, לפי המראה, תסמוך על עצמך. ויש שם ראש אומר לא, צריך שיהיה גם ראש וגם שדרה, שגם השדרה שלו תהיה שלמה, שתכיר שהשדרה עוד שייכת לדג טהור. אומרת הגמרא, מחלוקת לגבי צירם, לגבי הציר של הדגים האלה שרק מדרבנן, וזה באמת יש מכלים לסמוך על הראש מלבד. אבל אם אתה רוצה לאכול את גופו של הדג, שזה יותר חמור, לכל הדעות צריך שיהיה היכר של ראש ושדרה, פחות מזה אל תאכל את הדג. זה מחלוקת בצעירם, הסבירו ראשונים, מה ההבדל? למה לגבי לאכול את הציר של הדג מספיק היכר של ראש בלבד, של שדרה בלבד, לפי אותו מה אמר. ואילו לאכול את גופו של הדג צריך גם ראש וגם שדרה, היכר גמור במוחלט. מה ההבדל? אמרו כן, גופו של הדג, אם הוא דג טמא, זה אסור מהתורה. לכן בלי היכר של ראש ושדרה אי אפשר לסמוך על זה. אבל הציר שהוא אסור רק מדרבנן, בזה אפשר להסתפק על היכר מועט של ראש בלבד, של שדרה בלבד. אלו הם דברי הראשונים. עכשיו, איך מה מדוברה שם? מדוברה שם שמלח אותו קצת והוא רוצה לטבל את הציר טיפה לחלוחית, הופך מלט להתפיח. פשט הגמרא, שיש ציר בכמות גדולה, כמות הרויה להתכבד, שנכבש שם הדג הטמא הזה, הטרית הזאת. ועם כל זה הגמרא אומרת שזה אפשר לסמוך על ראש ולבד או שידרה במיוד, והסמירו שם כשזה דרבנן. משמע שגם על ידי כבישה זה בסדר. מיד יעקב הביא עוד ראה מדבר הרמב״ם, בפירוש המשנה בתרומות, נראה מדבר הרמב״ם להדיע, שדג טמא שנכבש גם עם חומץ, גם עם ציר, עדיין, גם על זה כתוב בגמרא, שהציר זהה בעלמא, הוא לא ממש כמו גופו. ככה דבר מיהת יעקב. זה עדיין לא מספיק. זה שהציר זהה בעלמא זה לא אומר שדר בנן. הראשונים יסבירו ככה, אבל מי אמר שגם הרמב״ם יסבור ככה? אבל זה הנטייה של הדברים, שגם בדברים שהם אסורים, נפלטו על ידי כבישה בלבד, זה גם כן על ידי כבישה במים, בחומץ, לא רק במלח, גם זה אסור רק מדרבן. ככה גם כן דעת הנודע ביודע. אומנם למעשה, ההכרעה בזה לא כל כך פשוטה, כי יש מקום לפקפק על הראות של הנודע ביודע ומחד יעקב, לא כל המקום להאריך. אבל יש עוד צירוף.
הגמרא מסכת חולין דף צד"ז מספרת, היה מעשה של כלוכית בליפס. כלוכית, הסבירו שם הראשונים, הכוונה על דג טמא, דג שלא לא סנפיר, לא קסקסת, שהוא התבשל או שנמלח בלפס. ליפס זה קערה או סיר, ששם היה דבר כשר, והדג הזה התבשל ביחד עם הדבר הכשר. מה זה הדבר הכשר שהיה בתוך הליפס? ראשי שם הסביר, ליפס היה מלא בשר. ושאלו את רבי יוחנן, הוא אמר, כן, יש לנו הלכה פשוטה, שכל איסור שהתבשל ביחד עם היתר, צריך שיהיה 60 כנגד האיסור, או לא, יותר מדויק, צריך שיקעום אותו גוי, ויבדוק אם יש שם טעם של האיסור נרגש בתוך התערובת, זה אסור, אם אין שם טעם של איסור, זה מותר. אז שאלו את רבי יוחנן, אמר, כן, תביאו את זה לאיזה כפלה רמה, לאיזה גוי טבח שמבין בטעמים, יטעם את התבשיל שבה יפס, יגיד האם יש שם טעם של הכלוכית, אין שם טעם של כלוכית. אז ראשי שם הסביר שהליפס היה מלא בבשר. רבנו גרשום שם הסביר שהליפס היה של דגים טהורים, כלומר דג טמא שהתבשל עם דגים טהורים. למה ראשי לא פירש כמו רבנו גרשום? מן הסתם, שדג התבשל ביחד עם בשר, סתם ככה זה אסור משום סכנה, דג עם בשר. אז למה להגיע ששאלו את רבי יוחנן על האיסור? יש עוד איסורים לפני כן. גם יותר מסתבר, יותר מציאותי, שדג טמא התערבב עם דגים טהורים. הרי הדגים, יש להם דגים ברשת, שלל של הדג הוא מאוד מגוון, והטמא ביחד עם הטהור עולים, לא שמים להם, קונים את הכל בסטוק אחד, ונכנס בלי כוונה דג טמא בתוך דג טהור. למה ראשי זז מהפירוש של רבנו גרשום? מסבירים האחרונים כן, לפי דעת ראשי, הדג הטמא והדג הטהור יש להם אותו טעם, אותם מאוד מאוד קרוב, אי אפשר לעמוד על טעמים. לכן ראשי לא פירש כמו הפירוש הפשוט שמדובר על דג טמא שהתבשל עם דגים טהורים, אלא הסביר שמדובר שהאלפס היה מלא בבשר והדג הטמא איכשהו השתרבב לתוך התבשיל הזה. לכן היה מצב שהגוי יבחין בין טעמים. אמרנו גם השורה התחתונה. לפי דעת ראשי, וככה עוד כמה ראשונים הולכים באותה שיטה, נראה שהדג הטמא עם הדג הטהור נחשבים מין במינו. הלכה פשוטה בסימן צדי ח' שכל תערובת מין במינו זה רק מדרבנן. כלומר, מדאורייתא, מתי האיסור אוסר את התערובת כאשר נרגש בו הטעם. יש טיפת חלב שנפלה לתוך בשר, למשל. מרגישים את הטעם של החלב בתוך הבשר. אבל מין במינו, למשל, שדג טמא טהור, כמו במקרה של נניח הכל אותו טעם, אז כיוון שיש לנו רוב של היתר בתבשיל, מדין תורה זה מותר. רק מדרבן באו חכמים, אם נתיר מין במינו, שהאיסור והיתר אותו מין, למרות שהטעם לא נרגש, יבואו להתיר גם כן מין משאינו מינו. לכן גזרו חז"ל עשו את הדבר הזה. על כל פנים, דעת ראשית זה דרבנן. למרות שזה לא מוסכם, יש הרבה ישנים ככה. אם אלא במקרה של דגי אתונה, יש לנו כאן ספק ספקה. אולי כמו מנחת יעקב, שכל כבישה, מנחת יעקב נודע ביהודה, שכל כבישה בדגים זה רק דרבנן. דג טמא שנכבש עם דג טהור בנוזלים, אפילו נוזלים מלוחים, זה רק מדרבנן. אם תמצאי לומר, הלכה כמו השח, שכבישה של הרבה זמן, של יותר מ-20 שעות במים, זה מהתורה, אבל אולי הדג הטמא והטהור זה נקרא מין במינו, זה רק דרבנן. נו, דרבנן זה מותר? התשובה, כל ספק בדרבנן הולכים להקל. לכן, כיוון שלא נודע האם הדג שהטונה שאנחנו באים, האם באמת הוא נכבש בספינה עם דג טהור או לא. הרי הרבה פעמים הדייגים, אם האפשרויות נותנות להם, הם לא כובשים את הטמאים ביחד עם הטהורים. הם שמים אותם במקרה בנפרד, בחביות של קרח בנפרד, לא בהכרח שהם שמים את זה ביחד עם הטהורים. וגם אם שמים את הטהורים, רוב ככל הפעמים בדי המבוקר, זה הכמויות של הדגי לוואי הטמאים, הם מזערים, לא מגיעים ל-60. יש אומנם סיכוי שיגיע מעל 60, אבל כיוון שרוב הדעות תופסות שזה רק מדרבנן, מדרבנן אפשר להקל. לכן עליכם מעשה, מי שנוסע לחון, נתקל על איזה חור נידח ורוצה לקחת דגי טונה. מעיקר הדין, אם הוא לוקח טונה בקופסאות, שימורים, יש מקום להקל. מצד הברירה של הדגים, המפעלים מאוד מקפידים שיהיה אך ורק טונה ולא יהיה שום דג אחר, וכל דגי הטונה הם טהורים, זה נתבר היום בבירור. מצד בישולי גויים, אז אמרנו שהטונה היא לא מתבשלת בתוך מים, אלא בעידוי, אחר כך עושים את הבישול בתוך המים בנוסף, אבל העידוי זה השלב שכבר מכשיר אותה לאכילה, וזה מעיקר הדין בישולי גויים. דרך אגב, בנושא הזה, ראיתי לפני מספר ימים את הרב טהרני, הגאון רבי דוד טהרני, הוא ראש הוועד הכשרות של בד"ץ יורה דעה של המחפוד. הוא התפלל אצל ראש אימה, גם אני הייתי שם ושאלתי אותו, האם זה נכון מה שהם מפרסמים שהדגי טונה היום לא עוברים בישול, עוברים רק עידוי? הוא אומר לי, זה נכון. אמרתי לו, אם ככה, אין בזה בישול לגויים. ולמה? אמרתי לו, הרב עובדיה מתיר את הדבר הזה. יש לרב עובדיה תשובה ביביע עומר חלק חמישי לגבי סרדינים. הוא אומר, אין בהם משום בישול לגויים, כיוון שזה רק בעידוי, זה כמו אישון שמרן מתיר בקוף י"ג ביורדיה. אמר לי, שתי דברים. קודם כל, הרב עובדיה זה דעת יחיד. דבר נוסף, גם הוא לא התיר אלא בזמננו, בזמנם, שזה היה משהו לא שגרתי, לא היה מצוי. היום בזמננו שהרבה מהתעשייה של בישול עובדת בצורה כזאת של עידוי, זה כבר נעשה דרך בישול, וגם בזה עשו משום בישול לגויים. ככה אמר לי הרב דמיד הטרני. אמרתי, למה הרב דמיד הטרני מביא את זה בשם האחרונים, שם שם אריה ושם בן ישחי? הסתכלתי בספרו בין ישראל לעמים, הוא אומר, כן. למה דעת יחיד? כי יש הרב ווזנר מחמיר בזה, יש הרב אלישיב מחמיר בזה. לכן הוא עשה את הרב עובדיה דעת יחיד. אחד ביטרי בטיל. זה לא ככה. הרב עובדיה הוא רב שלנו, והדברים שלו דברי טעם. הוא שם מקשה, אם ככה, אז גם קוסקוס לא יהיה בו בישול לגויים, כי קוסקוס גם מתבשל על ידי עידוי. באמת, בשוט שמחת כהן, שמוז כניר בחוויתה. הוא אומר, כן, קוסקוס אין בו משום בישול לגויים, כיוון שהוא מתבשל על ידי עידוי. הבן ישי, כמה שהיה חסידה קדישה ופרישה, מתיר את הסוכר שמבשלים אותו על ידי עידוי, מהסיבה הזאת, שם את זה משום בישול לגויים, כי זה נעשה בעידוי. ספק בדין בישול לגויים, ספק דרבנן, ספק דרבנן מקל. לכן, מעיקר הדין, אין מקום לאסור את הטונה בהחלט מצד הבישול לגויים שלה. זה אולי בתורת חומרה, למי שיכול. כאן בארץ, ברוך השם, לא חסר טונה בהכשר. אבל מי שנקלע לאיזה חור נידח ברחבי העולם, אין שם דברים אחרים, רק הטונה הזאת, מעיקר הדין זה מותר. נשאר את נושא של הכבישה, אז אמרנו כאן, כיוון שהרבה פעמים אין בדגים הטמאים בתוך הספינה, בכמות כזאת שתאסור את הדגים הטהורים, וכל האיסור של כבישה, הן מצד הכבישה של ציר דגים דרבנן, הן מצד של דג טמא ודג טהור, זה מינו זרק מדרבנן. לכן אפשר מעיקר דין לקחת גט טונה באותם מקומות בקופסאות שימורים, גם ולא הכשר. אבל שוב פעם, זה הלכה למי שנתקע בשעת הדחק, מלכתחילה איפה שמצוי. ובוודאי, למה לקחת לחפש את כל הסדקים הפינות, לסמוך על כל מיני ספקות, ספקי ספקות ומודנות. יש לנו דברים חתומים בחותמו של כהן גדול, זה הכי טוב. על מי שנתקע, מעיקר הדין יש מקום להקל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.